גיקונומי, פרק 714, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה להריח את תומר ברנד. תומר הוא סמנכ"ל הדיגיטל בתאגיד השידור כאן, שעושים עבודה כל כך טובה בשנים האחרונות, ועדיין יש את כל הדיון סביבם של הפרטה, לא הפרטה, לסגור, לא לסגור, איזה תכנים לעשות, איזה תכנים לא לעשות. אז דיברנו על התכנים עצמם ועל אסטרטגיית הדיגיטל שלהם, ולמה הם שמים דברים ביוטיוב, ולמה, איך הם מחליטים מה לשים באתר שלהם, ועל מה הם מתכוונים למנטז, זאת אומרת, איפה הם יעשו כסף, אם יעשו כסף. כל הסוגיות האלה צללנו להרבה מאוד נושאים, מקווה שיהיה לכם מעניין כמו שלי היה מעניין לשוחח עם האיש הזה שאחראי לאחד מהמפעלים, או הוא וחבריו, מן הסתם, אחראים לאחד המפעלים היותר מגניבים שצצו בארץ בשנים האחרונות, שאותי אישית מאוד הפתיעו, אין לי בעיה לומר את זה. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, R&D משכנתאות, שהם בשיתוף פעולה ראשון מסוגו בישראל, עם גיקונומי. אז אם אתם רוצים לקבל שעת ייעוץ חינם, עם חבר'ה נהדרים, שאני אישית מאוד מאוד סומך עליהם, ואיך אני יודע את זה? כי דיברתי עם כ-20 יוצאי משכנתאות, רציתי לבדוק את השוק הזה גם למען החסות הזו, וגם כי חשבתי לקחת אחת בעצמי, ואני מדען מאוד מתודי, שמתי הכל באקסלים, וקראתי הרבה מאוד, ופחות או יותר רק שניים מתוך ה-20 האלו הרשימו אותי מאוד, ו-R&D משכנתאות היו אחד מהשניים האלה, אז לכן אני מרגיש מאוד מאוד בנוח להמליץ לכם על החבר'ה האלו. דיברתי איתם ברצינות על עצמי כדי לבדוק אותם, ואז לראות איך הם עושים עם אחרים, ואני יודע שהרבה מהמאזינים כבר פנו אליהם וקיבלו שירות מעולה, וחשוב שתבינו שבסביבת ריבית כמו שיש היום, עם ריבית כל כך גבוהה, אסור לכם לעשות שטויות אם אתם לוקחים עכשיו משכנתה, כי טעות תעלה לכם ממש 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 ביוקר. אין כמעט החלטה כלכלית, סביר מאוד להניח, סטטיסטית יותר חשובה מאשר שתעשו בחיים שלכם, מאשר אותה משכנתה שתיקחו אם אתם עכשיו רוצים לקחת או שוקלים לקחת או למחזר את המשכנתה שלכם. כל האפשרויות האלה, תפנו לחבר'ה האלה ב-R&D משכנתאות, יש שם או בוואטסאפ או בפייסבוק או בכל צורה אחרת. שעת הייעוץ הראשונה תהיה בחינם כאמור, כחלק משיתוף הפעולה המסחרי הזה, רק תגידו להם שהגעתם דרך גיקונומי ותקבלו את שעת הייעוץ הזו, ושיהיה המון המון בהצלחה. ועכשיו גיקונומי עם תומר ברנד, מקווה שתהנו. גיקונומי פרק 713, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את תומר ברנד, סמנכ"ל הדיגיטל של כאן, תאגיד השידור בישראל. בוקר טוב.
אני רק חייב לתקן שזה תומר ברנד.
אה, בסדר, אני התחלה. מתוך 713 פרקים, אני לא חושב שפגעתי הרבה פעמים בשם המשפחה.
שתומי מצוין, וכיף מאוד להיות פה.
מה זה סמנכ"ל דיגיטל?
מה זה סמנכ"ל דיגיטל? כן. אני אחראי, אני מנהל את חטיבת הדיגיטל של התאגיד, שזאת חטיבה שיש לה, אנחנו עוסקים גם בתוכן, גם במוצרים, וגם מנהלים בעצם את הסושיאל. והצד השני זה להגדיר את האסטרטגיה הדיגיטלית הארגונית. כלומר, אפילו להחליט על איזה מוצרים אנחנו הולכים הלאה, איך אנחנו מפיצים את המוצרים שלנו בדיגיטל, וליישם את זה בשאר החטיבות. כלומר, למצוא איך אנחנו עושים את זה גם ברדיו, גם בטלוויזיה, גם בחדשות, איך אנחנו מייצרים סינרגיה דיגיטלית בין כל הדברים הללו.
אני מודה שכצרכן נקרא לזה מודרני, אני מניח די ממוצע בין 40, אני לא מודע לזה שיש בחלקן לא דיגיטל.
נכון, נכון, ואז גם נשאלת השאלה, מה זה דיגיטל ומה זה לא דיגיטל? כי למשל מנייק, סדרה מעולה, היא משודרת בטלוויזיה, אבל היא משודרת גם אצלנו ביוטיוב וגם בקאנבוקס וגם באפליקציה.
כמה רואים את זה בכלל בטלוויזיה לעומת דיגיטל?
המספרים של מנייק הם לא נמוכים, כלומר הרייטינג הוא יחסית בסדר, אבל אין ספק שעיקר הצריכה זה ביוטיוב. ביוטיוב, בטלוויזיה החכמה שלנו, זה המקומות.
באפליקציה שלכם, אתה ככה אני צרכתי, היא אפליקציה סבבה לגמרי, אתה יודע, זה הבעיה גם בעולם המודרני, אתה מתחרה בנטפליקס.
נכון.
ולנטפליקס יש מחלקה טכנולוגית די סבבה, בסך הכל, די ידועה. ואם אני אומר שהמוצר שלך הוא די סבבה, ולא פח גרוע וכאלה, אז אתה עושה עבודה מדהימה.
זה משמח מאוד לשמוע, כי אנחנו באמת מאוד מאוד התאמצנו בשביל להגיע לרגע הזה, ובשביל לשמוע דברים כאלו. אני תופס את הקטע של הדיגיטל, גם כלהוביל מוצרית, ולהציע לציבור את המוצרים הדיגיטליים הכי טובים. ובאמת הייתה לנו החלטה שלפני המונדיאל, אנחנו עולים עם טלוויזיה חכמה חדשה, כאן בוקס, ואנחנו משדרגים את האפליקציה, ועמדנו במשימה, ואתה יודע, תגובות כמו שלך.
לא, כאן אני אומר משהו אחר. כן. בוא נגיד שאם מנייק של רועי עידן יקיר הפוד, אני אומר שזה סבבה לי לצפות כמו שאתם עשיתם, בכל הנוגע למונדיאל, אני בחיים שלי לא חוויתי חוויית צפיית שידורי ספורט, ואני חובב ספורט הדוק, כמו שהיה למונדיאל הזה. זה בחיים שלי, ואני אומר, אני משלם על האפליקציה של ה-NBA ושל ה-NFL, ואני צורך ספורט בדרכים לא דרכים, במגוון אפשרויות וכל, ורוב הדברים המוחלט חוקי. זאת אומרת, אני בודק את האפשרויות החוקיות שיש, ולא חוויתי עדיין שום דבר שמתקרב למונדיאל האחרון בכאן.
וזה פשוט כיף לשמוע את זה, ממש כיף, כי זאת הייתה המטרה, להביא, קודם כל יצאנו מונדיאל באמת מדהים ויוצא דופן, והמשחקים היו מעולים, והעובדה שזה ארבעה משחקים ביום, והשעות היו יחסית נוחות, והשעות גם נורא היו, אפשרו לנו לבלוט, כי כאילו זה היה שעות שיש לך בולטות דיגיטלית, כי זה אנשים בעבודה וכאלה.
כן, עבדתי, ובמסך השני... כן. היה לי, אתה יודע, עברתי פה, ואנשים כאילו במסך השני אפילו לא היינו צריכים לעשות איזה הקרנה גדולה. זה פשוט היה חלק מהיום שלנו.
נכון.
וזה פשוט התמזג בצורה כיפית כל כך.
נהדר, וזה היה לנו מאוד מאוד חשוב.
וחינם, זה כל כך נחמד. זאת אומרת, מה זה חינם? משלמים על זה במיסים והכל, אני מבין, אבל
בלי פרסומות ונגיש. נכון, זה היה כיף ממש לעשות את זה.
היו פה, יש לנו כל מיני חבר'ה שמגיעים, כי רוב החברה פה לא ישראלית. והיו פה חבר'ה מאנגליה וארצות הברית, אנגלים בעיקר. שהגיעו, היו נורא מודאגים. איפה נראה את המשחקים? מה זה, פאבים? אני צריך לשלם על משהו? אמרתי לו, לא, פשוט תיכנס, אני אתן לך את הכתובת, והם היו בשוק. חבר'ה אמריקאים ואנגלים שרגילים לשלם על חבילות ספורט הרבה יותר, ולקבל פחות, מאשר מה שאנחנו משלמים פה נגיד לצ'רלטון וכאן, ומקבלים כל כך הרבה כחובבי ספורט, הם היו בשוק.
זה... ההחלטה מראש הייתה איך אנחנו נותנים שפע, ממש כהגדרת המטרה הייתה שפע, יש פה מונדיאל ענק, יש לנו יכולת לבלוט מה אנחנו עושים, ולפי זה גזרנו איפה אנחנו רוצים להיות ואיך אנחנו רוצים להיות, וקיבלנו מפיפה את המוצרים הנלווים, ואמרנו מה ניקח ומה לא ניקח, וכל מיני מחשבה הייתה איך לתת את הערך המוסף הכי גדול ובכל מקום ובכל זמן, וכיף לדעת שעמדנו במטרה, שככה עמדנו במטרה.
איך זה נעשה? אתה יודע, אני קראתי את הביוגרפיה של בוב אייגר, המנכ״ל האגדי של דיסני, שוב מנכ״ל האגדי של דיסני.
איך קוראים לביוגרפיה?
whatever, תחפש הביוגרפיה של... זה אוטוביוגרפיה, אז אין מה להתבלבל. וכמובן שהוא יוצא שם נפלא, כי הוא כותב את זה בעצמו, אבל הוא היה לו קריירה מספיק טובה מכדי שאי אפשר לפספס, והוא לא מציין שם כמעט אף אחד מלבדו בספר הזה, מלבד קווין מאיר, שזה הבחור בדיסני שעשה את הסטרימינג שלהם. זאת אומרת, שהם הצליחו להגיע מצב שהם מתחרים בנטפליקס, קווין אחרי זה עבר להוביל לטיק טוק ארצות הברית לאיזה שנייה וחצי, סיפור מגניב להלאה.
אז אבל... כאילו זה הקטע שאני לוקח את כל הקרדיט רק לעצמי?
לא, איך עשיתם את זה?
זאת אומרת, איך עשינו את זה?
איך, אני מבין איך נטפליקס עושה את זה, אני מוריד את הכובע בפני דיסני שעושה דבר כזה, זה לא טריוויאלי, אפילו עם כל המשאבים של איגוד המדיה הכי גדול בעולם. איך תגיד השידור בישראל עשה את...
קודם כל, עם הרבה גיבוי. חשוב רגע לתת את הקונטקסט שלי, כדי שאני לא אקח את כל הקרדיט לעצמי. בסופו של דבר, אני בתאגיד קצת אחרי ההקמה. בשנים הראשונות הייתי מנהל הדיגיטל החדשותי, זאת אומרת, ישבתי כחלק מחטיבת החדשות. ניהלתי את אגף המחלקה, שהפכה לתלת לאגף דיגיטל, ובשנה ומשהו האחרונות, אני מנהל את הדיגיטל של כאן. החלפתי את אלה טנש, שעבר להיות ראש מערך ההסברה. קודם כל, בהתחלה, כשרק נפתח התאגיד, הדיגיטל היה לא הייתה אפשרות אחרת, עוד לא היה, השידור הטלוויזיוני עוד היה בשלב מסוים חלק מרשות השידור, וזה היה המקום שאפשר היה לשדר בו. אז יוי היה גאוני של מה הציבור מחפש, ואיך אתה יכול לתת לו את זה בחינם. ופתאום, תחשוב לפני 7 שנים עבור ציבור ישראלי, שמקבל גם מהגוף שעד לפני רגע היה הגוף הכי מיושן ואיתי, מקבל ממנו פתאום סרטונים שמסבירים לו דברים, וסרטונים של 2 דקות על כל מיני תופעות שאולי בחברה הישראלית. ופתאום חטיבת, לא חטיבה, סליחה, פתאום מחלקה שמייצרת פודקאסטים עם שאול אמסטרדמסקי ודומים, זה היה נורא מפתיע. אז בעצם מה שהתאגיד עשה בהתחלה זה זיה זירות שהן יחסית, הן לא היו אז כלכליות. כלומר, גם היום, למתחרים אין טעם לעשות פרקים לאורך זמן של סדרה כמו דוקו טיים של איתי אשר, לדוגמה, ולשים את זה בפייסבוק. כי אין מזה כסף. אני לא צריך את זה. אני מסתכל נטו על כל מיני ערכים. אני רוצה מגוון, אני רוצה חשיבה של ציבור ישראלי רחב, ואני יכול לפרסם את זה איפה שאני רוצה. אז כך זה מההתחלה. אז הזיהוי הזה שאנחנו יכולים להיות בפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם, זה יצר קהל צעיר שחיפש, שבאמת היה צמא לדברים האלה, מסתבר, וקיבל את זה אצלנו. השלב הבעיה שהם פגשו אותנו פתאום ביוטיוב, עכשיו אני אקח אותך אפילו לא לסדרות כמו קופה ראשית, שלכל פרק יש לדעתי איזה מיליון צפיות.
אתה מדבר על יוטיוב.
על יוטיוב,
שוב,
כן.
שוב, יש אנשים כמוני שצורכים את זה דרך השירות שלכם, שזה לא נספר ביוטיוב.
נכון. עוד שנייה נגיע לשירות שלנו, כי בעצם אבל ההתחלה, הזיהוי היה social first. לפני אפילו דיגיטל, ההבנה הייתה שאנחנו הולכים all in על, על פייסבוק, על טוויטר, על, על יוטיוב, כלומר להגיע לקהל איפה שהוא נמצא. וזה היה נורא מפתיע גם עבור הקהל, שפתאום אתה מדבר איתו, אתה פוגש אותו איפה שהוא נמצא, ואתה אומר לו, כך את הכל לפה, מה אתה רוצה? אתה רוצה עכשיו תוכן קצר? הנה אני תכף. אתה רוצה תוכן מעניין? אתה רוצה ללמוד משהו? אתה רוצה תוכן חדשותי? את כל המשדרים המיוחדים שלנו, היינו פורצים איתם גם בפייסבוק, ומצאנו קהל שלם שצפה בחדשות, במשדרים, בנאומים של נתניהו, בדיווחים על פיגועים בכל. הגענו אליו דרך הברייקינג בפייסבוק. אז זה היה התחלה. כן, 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 אלפי, אלפי ועשרות אלפי אנשים שצופים, כשמתחיל אירוע חדשותי, אתה יוצא ללייק...
איך הדינמיקה, זאת אומרת, הרבה שנים אני כבר לא בפייסבוק.
לא בפייסבוק, כן, אתה מפספס הרבה. בסופו של דבר, מה שקורה זה בעצם, אתה לוקח...
זה בפייד פשוט?
כן, השידור הטלוויזיוני, או אם אין לך שידור טלוויזיוני, אתה אומר לכתב בשטח, תפתח מצלמה, תפתח טלפון, תן לי 10 דקות דיווח.
זאת אומרת, מהדף של הכתב?
לא, מהדף של כאן, נותנים לו איזושהי הרשאה לדף של כאן.
כמה אנשים מנויים לדף של כאן?
של כאן חדשות, כן? כאילו אני אפריד לרגע בין הדפים. אני חושב, את פוסטי במילה, כמעט 700,000, 600 ומשהו אלף, בכאן חדשות, אולי יותר, בעמוד של, וכאן מעל מיליון עוקבים.
וואלה, זה כל כך, תמיד, זה הקטע, אין יותר מדורות שבת, נגיד לי זה כל כך זר, לא צרכתי חדשות בצורה הזאת, כבר נכון. איזה 10 שנים, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני מהנהן בראש, אני מבין כאילו בראש, מה, כי אני מנסה להיות אמפתי, מה אנשים עושים, אבל אין לי מושג.
תראה, אפילו זה כבר לא כזה חדשני, כאילו זה לפני, זה, גם BBC עושים את זה, CNN עושים את זה, זה כאילו עשינו, אבל זה היה לפני כמה שנים, זה הייתה עוד דרך להגיע, לא באמצעות הלינאר, לקהלים מאוד גדולים, שאו שהם לא נמצאים בלינאר, או שבשעה הזאת הם לא נמצאים שם, או שהם לא חשבו בעצמם שהם יצריכו חדשות ככה.
שזה מגניב, אבל אני שואל אותך רגע על הצד הטכני, זאת אומרת, איך לכל אורחות הרמתם את האופרציה של המונדיאל? מי עשה את זה?
עשו את זה המון אנשים.
מי? זה אינאוס?
לא, הפיתוח הוא לא אצלנו, אבל שנייה, המונדיאל הרי זה לא רק אירוע של הדיגיטל, אנחנו חוזרים ואומרים, זה אירוע טלוויזיוני.
לא, ברור, הכל אחלה, גם מבחינת תוכן, אבל אתה יודע, בסוף מעניין אותי לפני שנגיע לתוכן עצמו, מוצרית, הכל שם היה כל כך פיין.
נכון. אז
מה קרה פה?
מבחינה מוצרית לנו יתרון אחד, שעשינו את זה לפני 4 שנים, אז פחות או יותר ידענו כבר איך מתקשרים עם פיפה, זאת אומרת, היה לנו איזושהי תחזית לגבי המוצרים שהם מציעים.
מי עשה את העבודה מול פיפה עצמה?
תמיר כהן, ראש אגף מוצרים, עבד איתם המון. תמיר כהן, אגב, חשוב לציין, זה רכש שלנו שהגיע מארץ, היה שם ראש מערכת החדשות, והגיע אלינו קצת אחריי להיות ראש אגף מוצרים, אז הוא התנהל מולם, והוא בעצם ניהל את כל המוצר.
עכשיו, ומה הוא קונה? זאת אומרת, מה הקטלוג, מה הוצא, מה בחרתם, איך בחרתם?
קנינו די הרבה מזה, כי באמת הדברים היו מגניבים, אבל למשל, אתה יודע, כל האפשרות של קדימה ואחורה, ולקבל את זה מכל מיני זוויות, ופרשן באנגלית, או זה הכל קיבלנו, זה היה פיתוחים של פיפה. אצלנו היה הצד של ההטמעה, שזה היה עבודה בפני עצמה, גם את זה אגב, אנחנו עושים את זה עם חברה שקוראים לה אפליקסטר, שהיא תומכת לנו, היא מתפעלת לנו את האפליקציה בקטע המוצרי, אז היה תהליכים של הטמעה איתם, והיה הרבה תהליכי אפיון, יש לנו באגף מוצרים מסטודיו, סטודיו מוצרים שעסק הרבה בעיצוב של הדברים, אבל הרבה מהדברים קנינו.
מגניב.
והיינו צריכים רק להטמיע. אני חושב שזה מאוד קשה לפתח, בטח בסד זמנים.
לא, לגמרי. הנחת המוצא שלי הייתה שלא פיתחתם את זה בעצמכם, כי עם כל הכבוד, זה באמת...
גם אין בזה צורך, אתה פתח את זה בשביל... הרי עוד 4 שנים זה כבר יהיה לא רלוונטי, המוצר.
עזוב צורך, לא, יש לזה מלא צורך, כי יש כל מיני שידורי ספורט, פשוט הרמה הייתה כל כך גבוהה, שזה לא משהו שאתה עושה ב...
ההטמעה הייתה מצוינת, והיינו מאוד, מאוד ערוכים לזה, ובמקביל גם השקנו טלוויזיה חכמה חדשה, כלומר, היינו איזשהו מוצר לטלוויזיה החכמה, ורצינו לשדרג אותו.
איך עובד מבחינת ניהול תקציב? זאת אומרת, נגיד, משהו כמו פיפה, ארגון שבשביל לתחזק את המושחתויות שלו, ואת השחיתויות שלו, הוא צריך הרבה כסף. איך זה עובד? נגיד, יש לכם תקציב שנתי כלשהו?
כן.
איך מחליטים? לא, אני יודע, כאילו, זה ציבורי, כולנו יכולים לראות. איך מחליטים כמה ילך, למשל, כדי שלא יודע מה, לרעים ולכל חובי הספורט, תהיה חוויית מונדיאל מדהימה. איך עושים בכלל את התכנון הזה?
חשוב ממש לציין שהמונדיאל ספציפית זה, הוא לא היה לרעים ולחובבי הספורט, הוא באמת היה מאוד ישראלי ולכולם.
כן, כן, עזוב, עזוב,
תחלו. לא, אתה רואה את זה גם במספרים.
לא, אני מבין, אבל אם לא היית שם את זה, אם היית עושה חוויה מחורבנת, אז אולי אשתי והילד שהם לא פנאטים עדיין וראו הרבה משחקים, היו אומרים, אוקיי, אני הייתי מאוד מתבאס, אתה מבין? אני אומר, אני קיבלתי חגיגה.
כן.
כמה, איך מתכננים תקציב כדי שלראם תהיה חגיגה? לראם ולהרבה אחרים, כן, ברור.
מקבלים מראש את הקטלוג של פיפה, בוחרים משם את המוצרים, אני אומר שוב, הייתה לנו היכרות מהפעם הקודמת, איזה מוצרים היו מיינדבלואינג, ועל מה לא נוותר. כן, חיפשנו קילר פיצ'ר מסוים, ופגשנו כל מיני חברות, בסוף עשינו משהו עם ספורט באף, הנושא שהיה שם של ההצבעות והשאלונים, והפרטי מידע שקפצו לך על המסך. אז מגדירים לזה מראש תקציב, כלומר, בתקציב מונדיאל, כמו שכל התאגיד נערך למונדיאל, ואני אמרתי, אני רוצה את התקציב שלי על זה ועל זה ועל זה. חלק מהדברים נאלצתי לוותר, כי זה היה גבוה מדי. למשל, אני אתן לך דוגמה, אני מאוד רציתי, אני וגם תמיר כמובן, מאוד רצינו גם בטלוויזיה החכמה, שיהיה איזשהו פיצ'ר כמו הספורט באף, כלומר, פיצ'ר שמאפשר לך, סליחה, אפילו לא כמו הספורט באף, שיהיה את הפיצ'ר הזה, אתה יכול דרך הטלוויזיה החכמה, לצפות מכמה זוויות, ולחזור קדימה ואחורה, בנגן המיוחד של פיפה. וביקשנו את זה, וזה גם עלה המון כסף, ואמרנו להם, תשמעו, אנחנו משיקים טלוויזיה חכמה חדשה, למרות המחיר, אנחנו רוצים כן לבדוק אפשרות להתקדם, ואז הם אומרים, אתם היחידים בעולם שמבקשים את זה, אז זה לא יהיה. אז חלק מהדברים שרצינו לא הצליחו לפתח לנו, חלק מהדברים הבנו שזה יקר מדי, אז ויתרנו, וכן הגדרנו עצמנו, אבל מה המטרה? שזו תהיה חוויית צפייה הכי טובה. זה שתמיר וגם יונתן קיינן, סליחה, הראש אגף תוכן שלי, שניהם חולי ספורט, מאוד עזר, כי הם היו הרעמים, כלומר הם אמרו לא, כדי שזה יהיה טוב, זה צריך להיות כך וכך וכך, זה הסטנדרט שאני מצפה.
יש זאת אומרת, תמיד שיש ביקורת כלפי שירותים ציבוריים, אז הביקורת היא שהנה, עכשיו יושבים שם כמה קומיסרים, והם מחליטים, אז בגלל שהחבר'ה שם דומים לי ואוהבים ספורט, אז אני קיבלתי חוויה כזאת, אבל למשל, הם לא אוהבים יהדות, אז לא יהיה שידור חי של הטיש של חסידות גור האחרון, שאחוז מאוכלוסיית ישראל, 100,000, לא שהם רואים טלוויזיה, אבל חסידי גור קופצים שם כשיש לא יודע, whatever. זאת אומרת, בסוף יש ברירה כלשהי שיושבים אנשים ומחליטים איפה כן לשים את הכסף ואיך לא. לפי מה המנדט? כאילו, זאת אומרת, זה בסוף כסף ציבורי, לא פרטי.
נכון.
איך מחליטים?
תראה, זה מה שכיף בלעבוד בתאגיד, אתה אומר יש כאלה שמעדיפים דברים אחרים, התאגיד הוא מקום מאוד מגוון, יש את כאן מורשת ברדיו, יש את תחנת רדיו שעוסקת בתכני מורשת, זאת אומרת, היהודי שיחפש את הדברים הללו...
זה תחנת רדיו עם תדר ספציפי?
כן, אני מודה שאני לא זוכר, כי אני מאזין לדרך הדיגיטל, כמו הרבה דברים אחרים, אבל כן, מנדי וביטן משדרים
שם. כמה תדרים יש לכאן?
אני חושב ששמונה, אם תרצה אני רגע אספור, אבל...
שמונה בכל אזור, זאת אומרת?
לא, לא. יש לנו שמונה תחנות לגבי תדרים, אני לא יודע להגיד.
אוקיי.
אבל יש תוכן מורשת...
ואתם צריכים למלא את כל הזמן, אוויר הזה כל הזמן?
כן, יש שם תחנות רדיו שמשדרות, כאן מורשת, כאן תרבות.
מה זה?
שלוש תחנות מוזיקה.
זה נורא קשה, כשאני כבר כל כך הרבה שנים מחוץ לעולם הזה של ליניאר, כמעט לא נתפס בעיניי שיש אבל... משהו שהוא עכשיו בלייב.
נכון, אבל תראה, גם הליניאר, בסוף, מה זה הליניאר? זה מייצר סגמנטים שלפעמים, יש להם חיי מדף מאוד ארוכים, למשל, מנדי וביטן, אני חוזר רגע לכאן מורשת, הם מראיינים כל יום בתוכנית שלהם, פוליטיקאים ורבנים וכאלה. לדברים הללו יש חיים אחר כך בטוויטר, והסגמנטים עולים לבד, יש להם לפעמים המון האזנות שזה קטע שקולע, ולפעמים זה משמש, אתה יודע,
כן, הנה, טל ואביעד שהם בלייב, נכון, התוכנית נכון. מאוד פופולרית, ואני מניח שכפודקאסט הם
נכון.
בין הראשונים, למרות שהרבה אנשים צורכים אותם בלייב. עדיין יש להם כל כך הרבה פופולריות.
אז דיברנו על מה אתה מחפש בוחרים, כציבור. כן. כן, אז יש מענה למי שמחפש את זה, ויש מענה למי שמחפש מוזיקה קלאסית, ויש מענה למי שמחפש מוזיקה ישראלית, ואני הולך רגע על הרדיו, ויש מענה למי שמחפש דוקו, ומי שמחפש קומדיה, ומי שמחפש דרמה, אז...
מה ה-KPI? זאת אומרת, בסוף האזנות, צפיות, זאת אומרת, זה באמת, כן. אתם מודדים את עצמכם על, אם הגרף לגמרי, הולך up and to the right?
כן, כן, לגמרי.
אבל אתה הולך גם על איכות, אתה לא יכול ללכת רק על מספרים הרי.
זה נכון, ובגלל זה הרבה פעמים השאלה, ופה אנחנו הולכים פחות למוצר ויותר לייצור תוכן, השאלה הרבה פעמים זה מה ה-KPI של מוצר ספציפי. למשל, אם אנחנו עושים איזשהו סרטון שברור לי שהוא נושא אקלים, שהוא נושא כבד לפעמים, ושגם אנשים לא תמיד רוצים לקבל איזה סק של חרדות, אז ההגדרה היא לא תמיד תהיה בוא נגיע ל-200 אלף צפיות, אלא בוא נעשה משהו ברמה, בוא נגדיר מה הרמה של המוצר, ומה אנחנו רוצים, איזה ערכים נוספים יש מעבר לצפיות, ולכן ה-KPI הוא לא תמיד דווקא המספרים.
מה לגבי אבל... כסף? זאת אומרת, אם יש לכם תכנים פצצה, זאת אומרת, mm-hmm. אני מודה באמת, כשהתחיל כאן, אני נגדת, לא הבנתי. זאת אומרת, הייתי אפילו נגד בחלק מהמקרים, אמרתי, יש דברים שאני לא מבין בכלל למה שהמדינה תממן, והתכנים ממש פצצה, אז ברמה סובייקטיבית, אני פה בדיסנס קוגניטיבי לגמרי, כי אני מקבל כל כך הרבה ערך, אני ממש נהנה. זאת אומרת, אם שירות ציבורי עובד, אני האחרון שיגיד משהו נגד, אז מגניב להלאה. אבל בסופו של דבר, אתם גם, בגלל שיש לכם תכנים כל כך טובים היום, שאנשים אוהבים, למה לא לממן את זה פשוט עם שיתופים פעולה מסחריים? כאילו אין מדינה מאחור.
אנחנו שידור ציבורי בינתיים, וחוקית יש עניינים של בטח...
אבל יש פרסומות, נגיד אם אני שומע עכשיו את שאול או את צליל בחיות כיס, יש פרסומת.
ברדיו יש,
בפודקאסט אני שומע, אני לא שומע רדיו.
בפודקאסטים, נכון. בפודקאסטים יש פרסומות.
מה החוק אומר, מה הרגולטור, איפה הרגולטור מתיר לכם לפרסם, איפה לא?
תראה, היה ניסיון לעשות מוניטיזציה ביוטיוב על התכנים שלנו.
פשוט מוניטייזבל קונטנט יוטיובי רגיל?
כן, לשים פרסומות על היוטיוב.
הערוצים שלכם כרגע הם לא מוניטייזבל?
לא.
למה?
בגלל שהייתה התנגדות של, אני חושב שמשרד המשפטים, ובינתיים אנחנו עובדים על זה.
מה? רגע, מה?
הייתה איזושהי התנגדות.
מה הם אמרו?
אני לא זוכר, לא רוצה להגיד סתם, אבל כאילו לא רוצה לטעות לגבי זה, אבל בסופו, לא אישרו לנו לעשות פרסומות.
שוב בגץ הורס את המדינה, אני לא מאמין.
זה לא בגץ.
אני יודע, מה אתה אומר?
אבל בגדול הם לא אפשרו לנו, כלומר הייתה איזושהי החלטה שלא, ואנחנו עובדים על זה כן לשנות את ההחלטה.
נשמע לי ממש מטופש, למה לא? למה שנשלם מהמיסים מה שאתה יכול לעשות בצורה מסחרית?
נכון, תראה, אני חושב שחלק מההתנגדות הייתה... לא, אני מודה שאני לא...
בוא נשחק, לא יודע מה, אם אני אשחק... לא יודעת, פרקליט השטן, או פשוט פרקליט של המדינה. אני אגיד, אולי אני לא רוצה, כי לכם יש תחרות לא הוגנת, כי יש לכם איזשהו תקציב נורא גדול, אתה יכול להפיק פודקאסט בלי התקציב שלי יש, ואז אתה תשאב לי את כל המפרסמים.
אז אמרת את זה, אז כן, פחות או יותר זה.
אה, זה זה?
כן, פחות או יותר. אני חושב שמזה זה נבע, ואז התחיל איזשהו דיון.
אני לא קונה את זה. בסוף, אם אתה מביא ערך, אז יבואו עוד מפרסמים.
אנחנו מאוד בעד זה. ספציפית מוניטיזציה ביוטיוב, ואנחנו כן עובדים על זה שזה יקרה איכשהו, זאת אומרת, זה יהיה אחד המודלים שאנחנו, יש לנו מהם הכנסות.
מה קורה בטיקטוק?
טיקטוק אין באמת הכנסות, אתה יודע, זה...
כלומר, תעשה הכנסות, יהיה הכנסות.
תראה, בגדול, הדיגיטל הוא לא אמור...
ליצור כסף.
כן, זאת אומרת, בחוק. למשל, באתר ובאפליקציה, מבחינת החוק אסור שיהיו פרסומות. אחרת, הייתי יכול לעשות פרסומות באתר ובאפליקציה.
אני לא מבין את זה. מה, למה לא? זאת אומרת, כדי שלא ייכנס שיקולים מסחריים...
קודם כל, כן. גם, ו... אני חושב, תראה, אני חושב שב-BBC יש להם, הם מכניסים הרבה יותר כסף גם מפרסומות דברים כאלה. אני לא לגמרי סגור לגבי השידור.
הם גם מוכרים תכנים.
הם מוכרים. עכשיו, מבחינת מחירת תכנים, גם אנחנו כבר שם. למשל, הייתה עכשיו מחירה לנטפליקס, הייתה מחירה...
מה מכרתם לנטפליקס? מותר להגיד?
לנטפליקס, כן, כן, בטח, זה כבר פורסם. לנטפליקס ישראל מכרנו את, אני חושב, קופה ראשית, מנייק.
מנייק היא בנטפליקס?
נטפליקס ישראל, אני כמעט בטוח.
למה לא כל העולם? אתה יודע, יש פה, אני תמיד מספר שיש פה איזה בחור שאיתי מההתחלה פה, הוא איתנו כבר כמעט 6 שנים, צפון מקדוני, והוא מת על שטיסל. והוא כל פעם שכאילו הוא מגיע למארץ, הוא אומר, בוא ניסה לבני ברק, או ניסה למאה שערים, כאילו, והוא צפון מקדוני.
גדול, גדול.
כאילו, אני אומר, בוא נמנה, זה תוכן מטורף.
אז אני לא יודע לפי מה זה הוחלט, אבל אני חושב שהסרט על אייכמן נמכר לאמזון פריים, יש לנו את טהרן עם אפל, אז גם אנחנו מוכרים סדרות, כלומר, המודל של BBC,
מי מנהל, נגיד, את המסע ומתן, איך זה עובד?
יש חטיבת טלוויזיה, הסמנכלית חטיבת טלוויזיה טל פרייפלד, הנהדרת, הייתה גם תקופה ממנת מקום המנכ״ל, והיא בעצם מובילה את התהליכים הללו. של המחירה, את העבודה מול...
זה פשוט נראה לי...
מול חול.
בעידן הפוליטי הנוכחי, זה נראה לי כל כך הגיוני, זה יסיר כל כך הרבה מה... זאת אומרת, אם כאן היו מגיעים למצב שהם פשוט...
מה, רווחים?
עזוב רווחים. מאוד לא הפסדיים, או break even. רווחי זה מגוחך בעיניי לארגון ציבורי. יש לך רווח, תשקיע אותו בחזרה בתוכן וביוצרים. אבל לא הפסדיים מאוד, מי היה אומר משהו? זאת אומרת, כל מי שהיה אומר משהו, לך תקעו את, כאילו, זה לא מפסיד.
זה נכון, אבל יש, אני כל פעם מזכיר לעצמי שיש ערך בשידור ציבורי שלא חושב על הכסף, הוא שידור ציבורי שמקבל החלטות ערכיות, שלפעמים, אני יודע, זה נשמע נורא טערני וכאלה, יכול להיות.
לא, פשוט יש לך איום מולך שהוא אמיתי, ואתה לא יכול שלא להסתכל עליו, כי הבעיה בצד השני הוא אחרון מטערני, לא משנה לאיזה כיוון, ואני אומר, אם אתה break even, יש לך ככה בכוח.
אני מבין מה אתה אומר. אני חוזר, אבל שנייה עוד פעם, אותה נקודה של לבוא, המנדט לעסוק בתוכן שהוא לא מביא רייטינג לפעמים, שהוא לשים נגיד בטלוויזיה, להחליט שהוא עושים סדרה על נשים מוכות בפריים טיים, או לעשות את החדשות שהן טיפה יותר רגועות ופחות...
אין צרכות.
אין צרכות. אז יש לזה מחיר, כי בסוף אנשים אוהבים, אני יכול להבין גם למה, אנשים אוהבים שזה רועש, ואוהבים את ההישרדות ואת הדברים הללו.
לא יודע אם הם אוהבים, המילה לא בטוח אם הם אוהבים, אבל אנשים משתפים.
נכון.
אנשים משתפים רועש. אני לא יודע אם הם יצריכו רועש, אבל הם בהחלט יגידו, הנה, ושוב, אני אומר, חיים לוינסון מגיע לפה עוד 24 שעות, אני מניח שהרייטינג של חיים לוינסון והרל סגל צורכים אחד על השני מלפני 24 שעות, כן. הגיע לאיזה מיליון צפיות. נכון. אז אני מניח ש-103 FM, מבסוטים, קיבלו את הזה שלהם, ואני בטוח ששני החבר'ה האלה, אני לא אשאל אותם כדי לא לפגוע אחד בשני, אני בטוח שהם מצטערים על הדבר הזה, ומרגישים רע.
אתה מבין אבל ש... הרי זה לא רק הם.
מה כאן, זה התחיל מפה פוליטיקה בשנות ה-90.
נכון, אבל אתה מבין...
ועד היום.
אתה מבין אבל שהיום, בשביל... כל מה שאנחנו נחזור לנושא של איך מביאים לזה כסף, לרצון להביא כסף, בטח בסכומים גדולים, יש מחיר, והמחיר הוא הרבה
פעמים... אפשר אחרת, אני אומר לך, תומר, אפשר.
אנחנו בעד אחרת, אבל צריך כל הזמן לזכור שהמנדט שיש לתאגיד היום זה לייצר תוכן שאחרים אין להם כוח להתעסק איתו, ואין להם כסף להתעסק איתו, ואז אתה כן יכול לאפשר לקבוצות, תכף נגיד, נתתי לך את דוקו טיים, אורית נבון עושה סדרה שקוראים לה כאן מקשיבים, לא יודע אם צריך לפגוש.
חבוד מאוד.
והיא מראיינת באמת מאות אנשים עם סיפורים ממש מיוחדים, ואין לזה... זה עובד מעולה בפייסבוק וביוטיוב. אני לא יודע איזה מודל כלכלי
אתה עושה את זה. איך זה נקרא בעולם הפרסום? זה נקרא בלנד. אתה לוקח את הפרפורמנס מרקטינג שעובד, יש לך קופה ראשית, שזה גם תוכן בן זונה, שאני יכול לראות מהילד הקטן ועד הסבתא, וכולם נהנים, ויש רייטינג מטורף.
אתמול היינו...
ואתה יכול לממן עם זה דברים אחרים, הכל טוב.
אז זה לגמרי, בסופו של דבר ללכת להגיד למוניטיזציה, זה דוגמה למה שאנחנו כן פועלים לעשות. אני כן אומר, יש לנו כל מיני הגבלות חוקיות, שכאן אני יכול להבין, להסכים או לא להסכים ולהבין, שמונות ממני למשל להפוך את בינתיים, את האתר למקור הכנסה, או את אפילו את הטלוויזיה הרחמה, וזהו.
מה לגבי הספריית VOD העצומה שלך? איך בכלל, זאת אומרת, יש איזשהו פרויקט, יש מישהי שיושבת באיזשהו ארכיון וממירה לדיגיטל?
קודם כל, לא מישהי, אלא כמה אנשים.
בסוף שיש כמה מישהי.
כמה מישהו ומישהי. כל העלה לכאן בוקס יצר לנו איזשהו מצב, שאמרנו, אוקיי, בואו נסתכל שנייה, איזה ספריות יש לנו? מה קיים? מה עם כל ההקמה המבולגנת קצת שהייתה? כלומר, כל האומס והלחץ שהיה בהתחלה קצת עלו להיעלם. ואז מצאנו קבצים גם ב... אתה יודע, דברים על כוננים, והתחלנו לעשות לזה אפלודים. וגם הגדרנו איזה תכני ארכיון אנחנו מעלים לכאן בוקס. על פרויקט הדיגיטציה יושבים בנפרד, ואנחנו בעצם מעלים היום מאות אלפי שעות ארכיון לענן, כלומר שאי אפשר למצוא אותם. ועכשיו איזשהו תהליך של מה אנחנו יכולים לערוך ולסדר, ולהעלות אותו אלינו לטלוויזיה החכמה, לאפליקציה, כלומר איפה אתה יכול לצפות, במה יהיה לך מעניין לצפות שם. קרובים למשל... לא זוכר אלינו, לא כולל שירות. כל פעם אנחנו מוצאים כל מיני נכסים כאלה ומעלים.
קשה להאמין שזה משהו, זה לא סיינפלד. זה לא שמישהו יגלה מחדש את קרובים, יגיד, וואו, יורם גאון.
תקשיב, על קרובים, זה לא סיינפלד, אני מסכים,
אבל יש נוסטלגיה, נכון?
אני לגמרי יכול לראות את הבן שלי יושב, אני אנסה.
איתך אולי.
ברור שלא לבד, אבל גם...
זה הנקודה.
אני לא יודע אם הוא גם סיינפלד יראה לבד.
לא, אני חושב שעובדתית חברים ו-The Office היה פצצה, יש סיבה שזה נמכר בכל כך הרבה כסף לנטפליקס, זאת אומרת, בזמנו. קרובים קרובים זה בעיקר ערך נוסטלגי. זאת אומרת, זה מחזיק אפס מים בלי הנוסטלגיה, לעניות דעתי.
אני
מניח, כאילו, אתה יודע, ליאורה ויורה מכבודה במונח.
אבל מה יש לנו חוץ מנוסטלגיה לפעמים?
יש תכנים טובים. מה כבר? יש תכנים טובים שנעשו, ואתה יכול להמשיך לראות אותם.
מה, אתה חושב שתכנים ארכיונים שנעשו ואפשר להמשיך לראות אותם?
אז תכנים ארכיונים, הערך שלהם הוא... אתה יודע, הוא ארכיוני. זאת אומרת, קופה ראשית, אני חושב, שיהיה פצצה עוד 20 שנה.
נכון, אתמול הייתה השקה לקראת העונה החדשה, שמתחילה ביום העצמאות, וזה היה פשוט מדהים. אתה יודע, באו הורים ובאו ילדים, והכוכבים של קופה ראשית הם רוקסטארס, הם מסתובבים שם.
ברור.
וואו, זה כזה כיף לראות איך...
ברור.
כן,
זה קצת כמו, אתה יודע, החמישייה הקאמרית עדיין מחזיק מה.
נכון.
מפתיע מאוד שהרבה מהחבר'ה האלה פה, אותו דוב נבון,
נכון.
אותו, אתה יודע, החבר'ה האחרים, הם עדיין פה, ומה לעשות, חבר'ה מוכשרים, עושים תוכן טוב.
נכון.
לא
נכון.
חייב להסתמך על נוסטלגיה בשביל שיהיה משהו שיהיה לו ערך, לא. שיהיה לונג טייל מגניב קדימה.
תראה, בסוף גם קופה ראשית, אז העונה הראשונה היא מלפני, אם אני לא טועה, 6-7 שנים, היא גם כבר... טיפה מוצר ארכיוני, לא ארכיוני, אתה יודע, בשחור לבן, אבל כבר מוצר טיפה יותר ישן. אז קודם כל, כל העונות של קופה ראשית נמצאות אצלנו. דיברנו מקודם על ה-VOD. גם אספנו את כל הסדרות שיצרנו לאורך השנים. גם הבנו שיש לנו תוכן דיגיטלי ענק, שזה משהו שקצת אין לה מתחרים, אפילו לא לנטפליקס, כאילו של קצת מצבי צבירה. יכול להיות שבא לך לבוא ולצפות... בסרטון של 4-5 דקות, לאו דווקא להתחיל איזה בין של סדרה, שמנו גם כאלה, פתאום גילינו שיש לנו מלא הופעות חיות ישנות, אני עכשיו שוטף את הבית, שומע את איסלאם ואת נויזר אשדות, בהופעות חיות גם בטלוויזיה החכמה.
שזה מגניב מאוד.
ממש מגניב.
אתה פתאום רואה את אריק איינשטיין, איזה רוקסטאר הוא היה, עומד על המעבר.
שלום חנוך שר, תקשיב עם ה...
כן, כן.
וואו, תענוג, ממש ממש.
אז זה נגיד משהו שאני גם עושה, שאני מסתכל, אני אומר, זה ערך מגניב להלאה, אבל אתה לא יביא מספרים. זה נגיד ערך, אתה יודע, שאתה יכול לממן רק עם קופה ציבורית, או אם הצלחת למנטז ממש את התכנים הטובים שאתה עושה קדימה.
נכון.
זאת אומרת, אתה עכשיו עושה תוכנית קדימה. איך ניגשים לזה?
למה יהיה בהמשך?
כן. היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם תומר, אני רוצה לספר לכם שוב, הנותני החסות שלנו, R&D משכנתאות בשיתוף פעולה מסחרי עם גיקונומי, שיתוף פעולה כנראה ראשון מסוגו בישראל, הדרך שלכם למשכנתה. החבר'ה ב-R&D משכנתאות רוצים לעזור לכם לנצח את המשכנתה, לקבל את התנאים הטובים ביותר, אם ברכישת נכס חדש או במחזור משכנתה קיימת, וכל זאת בהטבה מיוחדת לזמן מוגבל, שעת ייעוץ חינם לכל מאזיני גיקונומי דרך אתר R&D משכנתאות וגיקונומי, אתם יכולים לחפש אותו בגוגל, או אם תחפשו פשוט R&D משכנתאות וגיקונומי, או פשוט תגיעו לדף שלו, מדף הפרק של הפרק הזה. אני אישית מאוד ממליץ עליהם, הם מאוד הרשימו אותי החבר'ה האלה, אז יש פה גם המלצה אישית ממני, דיברתי איתם, דיברתי עם הרבה אחרים כדי להשוות, בהחלט מעולים במה שהם עושים, וכל כך חשוב עכשיו בסביבת ריבית גבוהה, אל תעשו שטויות, דברו עם אנשי מקצוע, תגיעו למסקנות הנכונות שלכם, תיקחו את התמעיל שיעזור לכם לשרוד בתנאים ריביות כאלה אם אתם לוקחים משכנתה, ושיהיה המון בהצלחה. ועכשיו בחזרה לפרק עם תומר, מקווה שאתם נהנים. מה עוד אתם רוצים לפצח? מה עדיין לא פיצחתם?
קודם כל, אנחנו, בהרבה בחינות, אנחנו כאילו באמצע של תהליך, אנחנו משיקים בחודש הבא, אני מקווה, את האתר החדש שלנו, שיחליף את האתר הנוכחי, הוא יהיה, אתה מסתכל עליי, כאילו, מה אתה רוצה, למה אתר, כאילו?
אני לא יודע מה הגדרה של אתר בכלל.
נכון.
טוב, אני לא יודע, ההגדרה, אפליקציה בטלוויזיה, חמה, זה לא אתר?
נכון, אז אתר ממש לנייד ולנייח, אנחנו מחליפים אותו, ועל בסיסו אנחנו עושים עוד שדרוגים באפליקציה, אז זה חלק מהתוכנית, כאילו...
זה לא עובד מושלם, אני מבין לגמרי, למה אתה רוצה שדר, הכל טוב.
אז אנחנו כאילו, בגלל ששאלת מה התוכנית הלאה, זה קודם כל... לבסס איזושהי מובילות טכנולוגית בתחום, שאני ממש מרגיש שאנחנו בכיוון, ואנחנו מאוד מאוד גאים במוצרים.
מה לגבי תכנים לילדים? זאת אומרת, אם יש, ראיתי אותך איפה שהוא אומר שכאן בוקס צריך להרוג את נטפליקס, מה זה להרוג את זה?
לא, 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 לא את נטפליקס, לא. אני אמרתי שאני לא אבין איך...
מישהו משלם על יס ועוד וכאלה.
ישלמו עוד 10 שנים על יס ועוד.
ובהחלט, אתה בהחלט מוריד את הצורך לעשות את זה.
כן, לא רק אני, כן, אבל...
כן, בוא נגיד אם תוסיף לי את צ'רלטון לכאן ואז ממש זה פוגע ב-YES. עוד משהו שיש בכל הדברים האחרים שאין מספיק אצלכם, זה תכנים לילדים.
אין מספיק אצלנו, נשמה, כאן חינוכית. אין עוד מישהו שנותן תכנים כמו שלנו.
יש.
לא.
יש אחלה תכנים ב...
תקשיב, לא, ברור שעוד נותנים, אבל כאן חינוכית זה ערוץ שמשדר את ה... באמת סדרות מופת, הן עוסקות תמיד, אתה יודע, בעצמה וב...
טוב, אני אבדוק את זה, אני אחזור אליך.
וכמה ילדים?
עכשיו 5.
אז אם בין 5 אתה כבר בטוח יכול לראות משהו, אבל יש לנו, גם כל התכנים של כאן חינוכית נמצאים ביוטיוב, שם יש לנו צפיות משוגעות, הבן שלי הוא ממש ממתין ליום שיעלה פרק של כל סדרה שתהיה והוא רץ הביתה וזה מה שהוא רואה, ואנחנו מייצרים באמת תוכן מעולה. אם כבר לקטנטנים אנחנו פחות מייצרים, יש לי גם בן...
אז זה דיברתי.
בן שנה וחצי נגיד שהוא אין לו כל כך מה לראות.
הוא יכול גם לא לראות.
נכון. אבל לא, לגילאי 6-7 ומעלה, תוכן באמת מדהים שאני מאוד גאה בו.
מה לגבי נגיד תכנים מדעיים? זאת אומרת, אני מסתכל נגיד על ה-BBC, חלק מה... תרומה של ה-BBC לאנושות, זה, לא יודע, הסרטי טבע של דייוויד אטנברו, זה הסרטי מדע מפרמה לסטירם, ואחרים שהם הגיעו מה-BBC, בטח ההיסטוריה שלהם, זה תמיד עם רובוקופ, שלא זוכר איך קוראים לשחקן, אבל זה רובוקופ, הוא דוקטור להיסטוריה, תבדקו אותי, והוא עושה אחלה תכנים, וזה הכל ב-BBC. זאת אומרת, האם אתה מרגיש שיש לכם איזשהו ערך שאתם חייבים לתת מעבר לאקטואליה, מעבר לתת ל... כמו שאני לא יודע, טיפו לעמל שמייצגת את הנשים הבדואיות באזורים, ביישובים הלא מוכרים, שזה מגניב וחשוב, מה לגבי אני... פשוט ערך מדעי, אקדמי, היסטוריה, מדע, מתמטיקה לציבור הרחב?
אז אני אענה, וואי זה רק מראה, אולי אתה לא בפייסבוק, אולי לא פגשת את זה, אבל הרי יש, לא לנו, יש לנו איזושהי פינה דיגיטלית שנקראת כאן סקרנים, שלאורך שנים היא מסבירה תופעות גם מדעיות, גם תופעות מהיום יום.
כן, נחשפתי לזה. זה קצרצרים כזה, אבל...
קצרים. מה שאתה שואל זה יותר, אני חושב, משהו כמו באורך מלא וכזה, זה יותר...
כן, 24 דקות.
חטיבת הטלוויזיה, כי זה ממש לייצר, נגיד מה שאתה מדבר על, נגיד סרטי טבע וכאלה.
אז עזוב סרטי טבע, כי אין לנו, נגמר לנו הטבע פה. אז מתמטיקה ופיזיקה, ביולוגיה, כימיה, אני אומר, לא יודע, זה פתאי אדיר עם זה.
יאללה, זה מעניין לחשוב מה אפשר לעשות עם זה. לא רוצה סתם להגיד כן או לא, אבל כן, זה בהחלט מעניין. אבל כן, כאן סקרנים, אחד מתפקידיה, זה באופן קצר להסביר ולתווך דברים. אתה אומר, צריך להיות 24 דקות, אני לא בטוח שצריך.
לא יודע מה אורך, כן.
לפעמים כאילו 4, 5, 10 דקות, זה מסביר מספיק טוב איזושהי תופעה שאתה...
כן.
אז אנחנו מאוד משתדלים להסביר תופעות בקצר. גם בסוף תראה, המנדט שלי... זה דיגיטל, יש את חטיבת הטלוויזיה שמייצרת תוכן באמת מדהים ויוצא דופן, אז אני מחפש את הקצרים, אז אם אתה נגיד אומר לי, לא עשיתם כלום על ביולוגיה לצורך כן. העניין, אז אני אומר, וואלה נכון, אבל אני אחשוב איך אני ייצר משהו קצר יחסית לביולוגיה.
מצחיק שאתה, שאתה כאילו, אני אמרתי 24 דקות כי זה היה אורך של פרק של סדרה, כן, רגילה, כן, קצרה, כן. ואתה אמרת 4 דקות כי זה בדרך כלל...
דיגיטל, 4, 5.
אז תקשיב, אם תסתכל, אני נגיד גיק מוחלט, יוטיוב זה הצורת תוכן אהובה עליי, בפרש עצום.
נכון.
ורוב התוכן הכלכלי או ההיסטורי שאני צורך, זה בדרך כלל 15 דקות, 10 דקות, 20 דקות. זאת אומרת, ההגבלה הזו כבר...
איך אתה מגיע אליו אבל, לתוכן הזה ביוטיוב?
גוגל האדירה עוזרת לי, אז א' כל, אני יכול להיות שאני אעשה סידינג ראשוני מהצד שלי, אחפש נושא מסוים, ואז אני אגלה שיש ערוצים מפעימים, זאת אומרת, מ-Economy Explained, ועד Three Brown One Blue, ועד, לא יודע מה, Caspian Report, Caspian Report זה אחד הערוצים האהובים עליי, של בחור מאזרבייג'אן, שעושה תוכן גיאופוליטי מושלם באנגלית, מושלם, ברמה שאני אומר, כולם, יש, הוא הסביר שם על, באחד ה, הוא הקדיש את אחד התוכניות, הוא מנסה להימנע מישראל, כי זה יותר מדי heated, אז רק לעתים רחוקות הוא מתעסק בישראל, ואותן שם על, על משק האנרגיה בים התיכון, ועל השיקולים של ישראל לעסקאות נפט סביב טורקיה, ואמרתי, אני מניאק עם אחוז מכנסת ישראל, זאת אומרת, 1.2 חברי כנסת, חברת כנסת אחת ועוד חמישית חבר כנסת אחר, יודעים את מה שהוא אמר פה, ואני מניאק עם כמה מהאנשים שאשכרה נוגעים, עשו את המחקר שלו, וזה מושלם.
יש לו מלא האזנות וכן.
מלא!
כן?
זאת אומרת, הממוצע של פרק אצלו, לעניות דעתי זה 1.5 מיליון.
וואו.
זאת אומרת, כל מה שאנחנו גם עושים פה, בסטרים, זה לבנות כלים ליוצרי תוכן בווידאו, ואז עוזרים להם למנטז, זה עסק של עשרות מיליון דולרים בשנה, זה עסק אמיתי. אז אנחנו מתעסקים, אבל מי, לא יודע מה, 500 אלף צפיות, ועד לגדולים ביותר, והוא כל כך גדול, שאנחנו אפילו לא שולחים לו, כי הוא לא צריך את העזרה שלנו, מסתדר סבבה, למרות שהוא עובד עם מפרסמים שעובדים איתנו.
אוקיי.
וזה בן זונה, זאת אומרת, עצמה, לתכנים כאלה, כן, אתה מדבר פה בפודקאסט שיש לו ממוצע של 15,000 מאזינים, הוא לגמרי עסק מגניב מבחינת נכון. המסחריות שלו, ורוב, אתה יודע, יש פה ככה בפרקים שאתה אומר, כאילו, מי לכל הרוחות שומע את זה, ויש צמא אמיתי. מכל, מי חרדים שרושמים לי, שאתה יודע, אני לא יודע איך הם שומעים את זה, אבל מוריד את הכובע המגניב, כל הכבוד לכם, וכל מיני חבר'ה, יש צמא אדיר לדברים האלה.
זה... מה זה איך הם שומעים את זה? איך הם נחשפים לזה מלחשוף? לשמוע זה לא החלק הקשה.
לא, מאוד קשה. אתה לוקח, כן? אתה לוקח דברים מאוד כטריוויאלי, בכך שיש לך אינטרנט פנוי, mm-hmm. פתוח, נכון. יש לך טלוויזיה בבית כנראה, יש לך מובייל, סמארטפון. והם שולחים לי הודעות לפעמים.
זאת אומרת, והם אומרים לך מאיפה הם שומעים את זה, איפה הם מאזינים לזה?
זה נראה להם טריוויאלי, כי הם פשוט מסתדרים, אבל mm-hmm. את הפרקים של גיקונומי אתה יכול פשוט להוריד, ואז אפשר לשים נכון. אותם על דיסק און קי, ולהעביר אותו בישיבה, או להעביר אותו אחד עם השני, ואני יודע שהם עושים את זה.
גדול.
יש דיסק און קי לוהט, שעובר כאילו, והם שומעים תכנים סבבה.
גדול.
ממורדי שמדבר על הרב טאו, והיה לפני שבועיים, שלוש מורדי מילר, וכל מיני חבר'ה אחרים, שזה יותר תכנים שמעיינים אותם, אבל גם לא רק זה. ואני רואה מהתגובות.
אם אנחנו גם מדברים, לפי מה אתם מחליטים את מי לראיין? כי בסופו של דבר עברתי על הפלייליסט, באמת יש שם נדב ויאל ומורדי, ולירז מרגלית התראיינה, וכל כן. פעם זה מישהו אחר. לפי מה אתם מחליטים?
אז אין כוח אתם, כל אחד מאיתנו עושה מה שבראש שלו. דורון נראה לי הרבה יותר זורם במיידי, אני אצלי בדרך כלל יש חודשים קדימה, אתה קבוע שניים בשבוע, ואז לצערי נכנס עוד אחד לבוא שלוש בשבוע, ואני משחט, אבל זה תחביב שאני נהנה מנו מדי. לא יודע, מה שבא לי, אין לי, זה one man show מבחינתי, אז אין לי...
תענו, פשוט להזמין אנשים ולדבר איתם.
מה שיהיה מעניין לי, זאת אומרת, זה המבחן. מה שיהיה מעניין לי, אין לי את השיקולים של מסחריות, אני מודה. זאת אומרת, אני יכול להריח את שי בושינסקי שידבר על רמאות בשחמט. ביץ' פליז. זאת אומרת, בוא, פרק שמוקדש לרמאות בשחמט, בעולם השחמט, כאילו...
אני חייב להגיד שהוא בשמורים שלי להזין לו.
בן אדם, זה פצצה, זה נושא פצצה. הם מרמים עם חרוזים אנליים. בוא, כאילו, אם אתם רוצים, שימו את זה בכותרת של יוטיוב, זה ישיג את כל הצפיות. כן, איך אלוף העולם הפסיד בגלל חרוז אנלי. זהו, נגמר. כולם יגיעו, ועוד, אתה יודע, יהיה גם שערוריה, איך אתה חושף את הילדים, הנה, נגמר. אני לא צריך את זה, אבל זה באמת מעניין. יש שם סוגיות מעניינות, ו... העולם כל כך מגוון ומגניב ומעניין. בגלל זה אני אומר, אפשר לעשות תוכן טוב ולמסחר אותו בצורה שאתה שומר על הכבוד שלך. פשוט ככל שהארגון יותר גדול זה יותר קשה, כי יש לך יותר הוצאות, ואז אתה צריך להצדיק את זה עם עוד הכנסות. זאת אומרת, יש עכשיו ערוץ מתחרה לכם, של ניר צוק והחבר'ה שלו.
בינתיים הוא לא ערוץ מתחרה.
הוא רוצה.
שהוא יהפוך.
הוא רוצה, בוודאי, 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 בוודאי. הם רוצים להתחרות בכם, ולהם אין תגף של המדינה, אז הם יצטרכו להוכיח שאפשר לעשות את זה מסחרי. אימור שלי, אם הם יצליחו, אתם תצטרכו גם. מבחינתי זה טוב, כן? אני חושב שזה התקדמות טובה. אם ככל שיהיו יותר מפרסמים שיבינו שהם לא צריכים לפרסם אצל תוכנית רדיו שמשקרים להם לגבי המספרים, או רק במדורת השבט בטלוויזיה, זה גם יוריד את הצעקות בטלוויזיה, זה יוריד את כמות הריאליטי, כי אנשים יבינו שיש עוד אנשים שרוצים לצרוך משהו אחר, ובגלל שיגיע יותר כסף לשם, יהיה יותר יוצרים שם. זה פליי וויל שנורא חסר לי בארץ כרגע.
באופן כללי, אני תמיד בעד עוד, כי זה מייצר תחרות שהיא בריאה, וגם אני חושב שככל שיש עוד, בטח כאלה שהכוונה מראש היא ערוצים דיגיטליים, זה מייצר דיונים חדשים על חדשנות, ועל מה זה חדשנות, ואיך מייצרים מובילות, וזה דורש אפילו מהספקים ומהעיתונאים מכולם, להמציא את עצמם שנייה מחדש, ולהביא קצת יותר, ולהביא עוד איזה מוצר, או לזהות תוכן אחר, או לזהות פלטפורמה חדשה להשתמש בה בתוכן, או להפיץ בה את התוכן. זה בסוף זה בריא, אני שמח שיש כאלה.
כל הרעש הפוליטי מפריע לכם לעבוד?
לי לא.
יש כאילו הפרדה בין כאן חדשות לכאן נשאר כאן?
אני לא בחדשות עכשיו, החדשות, יש הפרדה בין כאן חדשות לשאר כאן. אני אומר לי לא, כי פשוט קיבלתי החלטה שאני ממשיך לעבוד כרגיל, מצפה מהחטיבה שלי, מהמנהלים תחתיי ומהעובדים להמשיך לעבוד כרגיל, ממש בתפיסה שאנחנו ממשיכים להצטיין ואנחנו עובדים כרגיל, ואני אופטימיסט כזה מטבעי, אני מאמין שדברים נוטים להסתדר, אבל אתה, זה לא באמת מבוסס על...
דברים טובים נוטים להסתדר, אתה מבין? זה הקטע, טוב?
אני חושב שהתאגיד, אם יש משהו שקרה עם כל הדיון עכשיו על השינויים בתאגיד, שקיבלנו תמיכה ציבורית באמת אדירה. עכשיו, אני מדבר איתך, גם החברים שלי שהצביעו לליכוד, הם ממש הזדעזעו מהדיון הסגירת התאגיד.
רואי דם? אין לך מה ללכת רחוק.
גם רועי עידן, נכון.
אז אפשר להגיד שהוא לא אובייקטיבי, כי הוא מקבל כסף, אבל מה זה משנה, הוא עדיין נגד.
אבל זה כן יצר איזשהו תמיכה והעלאת מורל, וגם ככה יצר לנו מול הציבור, אתה רואה את התגובות, יש תמיכה באמת אדירה, זה תענוג.
כן, אני מודה שכאדם ציני הייתי פותר את הבעיות בדרכים אחרות, אבל...
זה לא שלא עובדים על פתרונות אחר, על עוד פתרונות, כן, אבל פשוט אני אומר, בסוף התמיכה הציבורית אהבנו ושמחה אותנו. אנחנו ממשיכים לעשות תוכן מעולה, אבל כל הזמן יש מחשבה על איך אנחנו יכולים לייצר עוד אפיקים. לדוגמה, מכירת סדרות, שזה משהו שמכניס כסף לתעשייה.
איך עובר הקו בין תוכן לבין אופרציה אצלכם? זאת אומרת, איפה אתם מפרידים?
תגדיר אופרציה.
אתה לא מתעסק בתוכן.
אני מתעסק.
איך עובר הגבול?
יש לי שני ראשי אגפים.
כן.
ראש אגף תוכן וראש אגף מוצרים, ויש לי מנהל צוות סושיאל. התוכן מייצר תוכן, תוכן דיגיטלי, שהוא גם הרבה תוכן עצמאי, וגם לפעמים זה תוכן שמתקשר עם התוכן שמייצר את חטיבת הטלוויזיה. למשל, אם יוצאים לעונה חדשה של טהרן, אז אנחנו נשיק במקביל כמה סרטונים שעוסקים נושאית בטהרן, בחומני, בכל מיני דברים כאלו. ייצור תוכן עצמאי זה דוקוטיים, כאן מקשיבים, לופים, שזה סדרת סרטונים של דקה, משהו כזה, דקה, שתי דקות, ורטיקליים, כלומר מראש זה מוכוון לטיק טוק, שאלת מקודם, ולרילס ולדברים מהסוג הזה. זה בגזרת התוכן.
כשמה, כשאתה מתכן תקציב נגיד שנה קדימה או רבעון קדימה, אתה אומר, אוקיי, אני צריך להשיג ככה צפיות, בככה פלטפורמות, עכשיו בוא נחלק את זה כדי להגיע לזה, פלוס איזשהו חשיבות חברתית שאתה קובע?
פלוס הרבה דברים, כל מיני הגדרות ערכים, מגוון, עיסוק בנושאים כמו, אתה יודע, זה יכול להיות אלימות או חרמות או אקלים, כל פעם אנחנו בוחרים איזשהו נושא לעסוק בו, תוכן מורשת, הייתה לנו עכשיו סדרה שרצה כל התור, שבעצם סקרה את כל פרשת השבוע במבט עכשווי, אבל בגזרת התוכן אנחנו בעצם מייצרים תוכן דיגיטלי ותוכן שמתקשר עם התכנים של הטלוויזיה או של הרדיו. בגזרת המוצרים אנחנו עוסקים בפיתוח מוצרים דיגיטליים, טלוויזיה חכמה, אתר, אפליקציה לרכב, גם מוצרים פנימיים או כל מיני פיצ'רים וכאלה, וגם בנושא ההפצה, כלומר, כל התוכן שמגיע מהטלוויזיה, איך הוא מופץ. עכשיו, יש משנה סדורה לאיזה נגנים זה עולה, ואיך בדיוק
לא
זה עולה.
לא, הכל הולך להכל. נגנים, אני מסתכל נגיד על השאלות מן הקהל שחיכו לך, אז אני מסתכל נגיד על טל סוויסה היקרה ששואלת, על מה מבוססת ההחלטה להעלות את כל התכנים ליוטיוב? את הכל? זאת אומרת, הכל עולה ליוטיוב? זאת אומרת,
כל מה שיש לו זכויות יוצרים, למשל, סליחה,
שאין לו זכויות.
למשל טהרן, בגלל שהוא נמכר, אז הוא חסום, אז הוא לא עולה ליוטיוב, הוא רק באתר.
כן, כל מה שאין פגיעה של...
אז אני אגיד קודם כל שזה נבנה לפי זה שבהתחלה שהתאגיד הוקם, כאמור, רצינו להגיע לציבור איפה שהוא נמצא, ולכן הכל עלה, הכל במובן של כל ההסדרות, כל החדשות, כל הכתבות החדשותיות הן דגום... אופ, סליחה.
כן.
הן דגומות, כלומר, הן ממש נובעות תהליך של סגמנטציה. אז כל כתבה חדשותית עולה בנפרד, כתבה חדשותית מהמהדורה.
הוספתם כתוביות?
יש כתוביות. בכתבות החדשותיות, באנגלית לחלק מהדברים.
ביוטיוב הרי רק אתה יכול, רק אתה כבעל הערוץ יכול להוסיף כתוביות בשפות אחרות.
ב-MXF, כן.
כן, אתה צריך אבל לדאוג לזה. זאת אומרת, אני חושב, בסוף יש כל כך הרבה סקרנות סביב ישראל. אז אתם כן עושים את זה?
יש, תראה, לא לכל דבר, אבל יש או כתבות מסוימות, וגם בדיגיטל, נגיד פרקים של דוקותיים, או הסדרה לוחמים, שאתה יודע שגם בארצות הברית, נגיד, ישמחו לראות אותה, אז אתה עושים גם...
הטרפת סביב... כן, זה הזיה הגדולה.
אז ההחלטה הייתה להעלות הכל, כל הזמן, זה גם עבד, ובגלל זה יכולת לראות לצד, נגיד בטרנדים ביוטיוב, היית רואה לצד, אתה יודע, שיר החדש, סטטיק ובנאל, היית רואה נגיד מתחת תחקיר של כאן חדשות, שהוא אחד הסרטונים הכי טרנדים ביוטיוב. כלומר, הגענו גם לקהלי היד שלא תכננו, לא חשבנו מראש שנגיע אליהם ככה. קהלים צעירים יותר, קהלים שבכלל לא פותחים טלוויזיה. עכשיו אנחנו בשלב שאנחנו חושבים על הכל מחדש, בגלל שביססנו את הנכסים הדיגיטליים שלנו, קאנבוקס והאפליקציה והאתר, אנחנו לקראת איזשהו שינוי שאני מניח שייקח זמן של מה עולה, איפה ולמה. מקווה שעניתי
לטל סוויסה.
לטל סוויסה.
ליב שואלת, מה היה הדבר שהכי רצית לשנות בכאן, כשנכנסת לתפקיד סמנכ"ל הדיגיטל?
מאוד רציתי להוסיף אלמנט אקטואלי, אני איש חדשות במהותי, והמון שנים הייתי בחדשות, והיה לי מאוד חשוב ליצור תגובות יותר מהירות לאירועים אקטואליים, כי בדיגיטל יש הרבה תהליך של יצירה, ולפעמים עד שאתה מסיים את המוצר את המוצר שלך, המוצר התוכני שלך, כבר עבר כל כך הרבה זמן שזה לא רלוונטי. אז ללמוד להגיב יותר מהר לאירועים, ואנחנו לגמרי עשינו את זה. והדבר השני, זה מאוד רציתי לשנות את את האפליקציה במובייל, והפכתי אותה כמו שרציתי. זה ממש על ההתחלה היה חשוב לי לעשות.
כן, יש פה מישהו שחן מור, אני לא יודע אם זה היא או הוא, ששאלו כזה בצורה סרקסטית, למה אתם עושים פודקאסטים ועוד עם פרסומות? מה, אין מחסור, יש מחסור בשוק הפודקאסטים? מה השלב הבא, תוציאו עיתון? אז דווקא העניין הזה של הפרינט, כמי שעבד במעריב ועבד בכל מיני מהעיתונים, משלושת העיתונים נכון. הגדולים של ישראל, אני מניח שלך כמון עדיין יש איזשהו רגש חזק.
לפרינט?
לדף.
לא,
לא
שום
מת לך?
שום רגש, מת. אפילו ספרים אני קורא באפליקציית עברית. אני נכנסתי לפרינט לפני מיליון שנה, סיימתי את התואר במכללת ספיר, ונכנסתי לפרינט, הייתי עורך בפרינט, בדסק החדשות של מעריב, ומאוד מאוד התרגשתי בהתחלה, עד שהבנתי שאני עצמי לא מסוגל לקרוא עיתונים, ולכן לאורך שנים זה לא התאים לי, ואז התחלתי פשוט תהליך הדרגתי של מעבר לדיגיטל, אז לא.
כן, אני כמעט שם. זאת אומרת, לאט לאט לאבד את את העולם הפיזי.
אני אגיד לך...
ספרים אני עדיין מאוד אוהב לקרוא פיזי.
אני גם, אני כאילו עדיין שומר לעצמי את הזכות לקרוא ספרים פיזית, ועכשיו הייתי באיזה טיול עם אשתי, נסיעה עם אשתי, ולראשונה זה שנים קראתי ספרים כאילו בארד קופי, אבל אני נורא אוהב את זה שיש לי זמינות לספר בכל מקום, אני יודע, מחכה בתור לרופא, יאללה, יש לי 10 דקות לקרוא פתאום.
זה פשוט בתיק. אני בדרך כלל משתמש בתיק, תמיד יש לי בתיק.
אשריך, השנים עשיתי את זה, ועכשיו יש לי גם כאילו ספרייה משלי, מה שבא לי לקרוא.
לא, ברור שזה יותר נוח. תענוג. זאת אומרת, עם אודיו, שזה חלק כל כך גדול מהחיים שלי ב-15 שנה האחרונות, ברור שאין תחליף, כאילו לדיגיטל מהבחינה הזו, אני לא אסתובב עם רדיו.
נכון.
ואני לא אשמע ליניאר, אבל ספרים, לא יודע, יותר נוח לי, האמת שזה פשוט עניין של נוחות, אני קורא הרבה יותר מהר.
בדף?
כן.
וואלה.
כן. הקינדל זה תחליף סבבה לגמרי, ועדיין אני קורא הרבה יותר מהר בדף. העניין של המהירות נורא חשוב, נגיד יש יום ראשון פרק עם עוד סופר, אז אני צריך להספיק לקרוא את הספר, ואני לא רוצה סתם להלעל, אני רוצה לקרוא את הספר, אז משתדל לך שולחים לי את הספר, ואני אקרא אותו, תוך יומיים שלוש, כאילו בלילות, או משהו כזה.
הייתי כך שנים, ובאמת, מרגע שהתחלתי לקרוא בטלפון, זה נהיה החיים שלי.
יונתן כהן שואל, איך ויתרתם על תמיר בר ככה, בן אדם עילוי בשמי הקומדיה בישראל, והאם יש סיכוי להמשך לשם טוב הב?
הבי, שם טוב הבי.
הבי, כן.
בעזרת השם. ולא, אני לא אוסיף, אבל אנחנו מקווים שיהיה איזשהו...
מי שיודע, יודע.
מי שיודע, יודע.
הנה, אתה מבין, הנה, הכנה למזגן, עמית שרון. למה האתר שלכם נראה ומרגיש כמו אתר שבית ספר תיכון ב-90s?
אז זה ממש מרגיש כאילו זה. אני לא מסכים שהוא, נראה לי, יש את הקצנה, אבל אני מסכים שהוא לא... כי תשתבו עוד חודש, חודשיים, ואני ממש מקווה שהם יהיו מאוד מרוצים, כי עבדנו על אתר באמת פצצה מאוד יפה ומאוד מרשים, ומאוד ככה נותן את הערך שהוא אמור לתת.
אז יש פה הרבה פרגונים גם מתמר, שמפרגנת לכל התכנים שעשיתם, במיוחד החינוכית, היהודים באים, כל האפליקציה, הכל נגיש וכיף, ואז היא אומרת, אולי תעלו עוד פרקים של חיות כיס.
ועוד יום, היא כותבת, נכון?
חיות כיס. תעלו את המהדורה הראשית כל יום, וגם תוכלו לעלות את מרחבית לספוטיפיי, אני לא יודע מה זה מרחבית.
לא לגמרי הבנתי את השאלה.
בגדול, אם היא רוצה עוד שאול וחבר'ה.
יש לו שאול אמסטרדמסקי, הוא נגיש בכל הרשתות, מה שהוא ירצה.
זה תכנים שקשה הרבה יותר להפיק. כן, כן, כן. זאת אומרת, אם היה לי את הזמן, הייתי עושה גיקונומי כל יום, בלי בעיה בכלל, לעשות את התכנים של שאול הרבה יותר קשה לעשות כל יום.
נכון.
וגם ככה זה לא זול, אז אתה יודע, זה... והם מוציאים הרבה.
וגם שאול עושה עוד דברים, כאילו הוא מייצר תוכן גם לדיגיטל, לחדשות.
בסדר, אבל זה לא רק שאול, יש כל כך בפרקים של צליל ושל כולם שהם עושים טוב, זה פשוט לוקח זמן, מה לעשות? זה כמו השיר שלנו, אנחנו עושים, איך נקרא, השיר שלנו?
שיר אחד.
שיר אחד.
הלוואי שהיה אפשר כל יום לפתוח את הבוקר עם הפודקאסט.
הפוד מספר אחד, באמת, פוד מושלם, וכמעט ואין פרקים שאני לא מעביר כאילו לאשתי, לא יודע, שיב אחרי, עושה, תזינו, מעולה.
זה באמת מעולה.
תוכן פשוט פנטסטי. זאת אומרת, אין פה מספיק אולי יצירות אפילו. לא, יש, האמת שיש. יש מספיק סיפורים על הכל. איך שומרים על כאן מלהפוך לשופר פרופוגנדה?
נראה שבינתיים אנחנו עושים עבודה טובה.
אפשר לטעון שיש לכם הטעיה כזו או אחרת, אבל זה בני אדם. לכל בני אדם יש הטעיה כזו או אחרת. יכול להיות שגם יש לכם הטעיה מערכתית מטבע העוסקים במלאכה.
אני פשוט כאילו, אם מתייחסים לשאלה, אנחנו לא, כאילו, החובת ההוכחה היא עלינו, ואנחנו עומדים בזה בהצלחה רבה. אני חושב שגם
הכל יחסי. זאת אומרת, בסופו של דבר, ההצלחה של ערוץ 14, וזו הצלחה מטורפת, בשנתיים האחרונות, מוכיחה שיש פה ציבור ענק שהיה צמא לסוג מסוים, עזוב, סוג מסוים של תכנים, אני חושב שאפשר לעשות את זה בצורה טובה יותר, אבל לגוון, בוא נגיד לגוון תכנים, שהיה חסר להם במקומות אחרים, זה עובדה.
אני מסכים, נכון, עם זה אני מסכים לגמרי, אבל השאלה הייתה איך לא להפוך
לשופר, כן.
לשופר, אני חושב שבאמת היה איזשהו חוסר, ואני כן חושב שהגדולה של התאגיד, של חטיבת החדשות, שהיא מאוד מאוד מגוונת באנשים, בכתבים, באורחים, אפילו מבחינה גיאוגרפית, מאיפה כל אחד מגיע בארץ, זה כן מייצר מצב שהמערכת היא כמה שיותר מאוזנת.
כן, אודי בר, היועץ הפיננסי הכי טוב בארץ, אם אתם צריכים, תפנו אליו, המלצה אישית שלי, כן, הנה, אני, תמיד, זה העניין של אין רגולציה, זה מישהו מרשים אותי, אני בא להגיד, אודי בר מספר אחד, שואל, הוא אומר, אתם עושים עבודה מעולה, כיצד אתם מתמודדים עם דירוג הרייטינג, כאשר להערכתי חלק משמעותי של החשיפה לתכנים שלהם, מדרך האפליקציות השונות, בשעות הנוחות לכל צרכן, ולא דרך הטלוויזיה הרגילה.
הוא שואל שאלה נפלאה.
אני לא סתם, הוא היועץ הפיננסי הכי טוב בארץ, תמצאו אותו, תפנו אליו.
אני בדרך אליו, איך אנחנו קוראים לו?
אודי בר, מספר אחד.
אני אתקשר אליך ממש אותו.
אני אשים את המייל שלו בדף הפרק. תראו, והוא אפילו לא משלם לי על זה. בכלל נורא ביום.
קודם כל, זו שאלה נכונה, כי אנחנו, מצד אחד, אנחנו כן נמדדים ברייטינג, ואז אתה אומר, אבל שנייה, את מנייק, אנחנו חוזרים עוד פעם למנייק, בכלל רואים ביוטיוב או בקאן בוקס, את קופה ראשית גם, במיליונים צופים בזה. אז אנחנו גם עובדים על איזושהי מערכת אחודה, הגיע אלינו מנהל מחקר בשם שחר להב רז, שתפקידו ממש עובד עכשיו על איזושהי מערכת אחודה, שתצליח להכניס, שתענה לשאלה הזו, כלומר שתאפשר לנו להגיד מה היה הרייטינג, כולל מה שקורה ביוטיוב ובכלל בדיגיטל. זו התשובה הכי טובה שיש לתת בינתיים, כאילו, דבר שני זה שאנחנו לא באיזה מרדף משוגע אחרי הרייטינג, כי ברור לנו מראש שיש סדרות, למשל, יש עכשיו את מלאך משחית, איזה סדרת אימה חדשה.
ראיתי שיש ביקורות מעולות, אני לא רוצה נכון. להפיד עם זה.
כל הפרקים בכאן בוקס. עכשיו, תמיד, זאת הנקודה. שמנו שם לצפיית בין, שזה מאוד נטפליקסי במהות שלו, את כל הפרקים, למי שבא לו
לצפות. למה? לכל שבוע פרק?
כן. שזה מה שאנחנו, זה מה שעושים בליניאר בדרך כלל.
כן, אני פשוט עם מנייק לא חושב. לא, האמת שגם, כן, לצערי נתקעתי כל פעם.
חיכית?
לא, לצערי לא הצלחתי לחכות ונתקעתי.
מה זה,
כן, בסוף נתקעתי שם. אז
אני אפילו סדרות של התאגיד, נגיד איסטסייד שיצא לא מזמן, אני לא נגעתי בה, אני מחכה לאשתי שנראה ביחד, ואני אומר, אני לא...
ברור. אבל... כל דבר שאני די יכול לצפות. תבין, יש פה אחד החבר'ה שעובדו פה, שם בדיוק עזב לצערי אחרי 4 שנים, הוא שיחק במנייק בעונה הראשונה, בין השאר, הוא שחקן מהצד. ולא שאלתי אותו כאילו...
גדול.
ואני מכיר את רואי, אני יכול לשלוח לו עוד שאתה מה... אני עדיין צופה, אני רוצה ליהנות מהסדרה מולה.
אבל מה שאני אומר זה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים להבין שנייה מה לשים איפה ואיך, ויש לזה קצת, בסוף, אם זה היה בטלוויזיה, זה צורת רייטינג אחרת. ברגע שאתה שם את זה מראש לצפייה בכאן בוקס, ומעלה את הפרקים, נגיד, ביוטיוב, זה צפייה אחרת. אז אנחנו משתדלים שלא רק הרייטינג יכווין אותנו בקבלת החלטות, סליחה, לא משתדלים, אנחנו פועלים כך למצוא איך לשווק כל מוצר תוכן בצורה שתתאים לו. מקווה שעניתי
לשאלה. יובל רותם היקר מגרמניה שואל, בתור ישראלי בחול, המדיניות לגבי צפייה בתכנים מחול מאוד לא אחידה. חלק מהתכנים זמינים באפליקציה, חלק מהתכנים לא זמינים ודורשים פתרונות עקיפים. לא ברור למה המדיניות הזו. המרדף זה לא ליגת אלופות. מי כבר יראה את זה חוץ מישראלים בחול? או שמנסים למכור להם את זה מסחרית ואני לא מבין?
שאלה עם הרבה, כל כך הרבה תסכול, שאני אשמח ממש לפנות אליו אחרי זה בנפרד.
פנה אליו, יובל רותם.
יש פה, מישהו כתב שאפליקציית כאן בוקס לא פועלת כמו שצריך, שאלתי אותו למה, ואנחנו כבר בודקים את זה. אני אפנה אליו, כי זה, יש לפעמים חסימה נקודתית, כי פעם הייתה זה מתקפת סייבר, כל מיני חסימות, אז צריך להבין ממש פר בן אדם או פר אזור.
הבנתי. טוב, אז יש שם שאלות ממש פרטניות, ואם אתה יכול לדבר איתו, בוא נראה. איך הפרויקט של שם טוב הבי רקם אור וגידים?
זה לפני תקופתי, אז אני לא אקשור כתרים ואקח את הסיפור לעצמי, אבל בעיקר היה ועדיין יש עידוד ליצור תוכן חדשני שלא קיים כמותו, וכשאומרים כפרויקט, לך תיצור משהו חדשני, ומביאים מישהו כמו תמיר בר, קוראים דברים טובים, מסתבר, כן, כמו שהם טובים.
שמואל ארצמן שואל, למה לא להפריט את התאגיד? הרי אם יש בזה ערך, השוק החופשי יעשה את זה, ואם אין בזה ערך, אז זה סתם מזבוז כסף. אני אומר, עובדתית, היה פה ניסוי טבעי. לא היה תאגיד ולא היה הרבה מהתכנים האלה, יש תאגיד ויש את התכנים האלו. ומכאן זה... ערך זה כבר עניין סובייקטיבי לגמרי, כי אין שום דרך לקמת נכון. ערך בצורה אובייקטיבית. נכון. זאת אומרת, אתה יכול להגיד לפי מה אתה מודד ערך ואז לבדוק את זה, ומכאן הלאה.
הנה, ענית קצת במקומי לדעתי.
מה, איזה תשובה יכולה, זו שאלה שהיא פילוסופית נטו.
קודם כל, גם ככל שהוא יחזור לתחילת הפרק, אז הוא ישמע את הדיון שלך ושלי, על זה שאני אומר שלפעמים העובדה שהציבור משלם על משהו, זה מאפשר לגוף לפעול בלי מחשבות כלכליות, וליצור תוכן שהוא, תראה, גם שם טוב אבי למשל, זה איזשהו ניסוי, תמיר בר בעצמו סיפר, שככל שעבר הזמן, הוא הבין את גודל הניסוי, בסוף זה הצליח, כי עודדו אותו ליצור תוכן חדשני, בלי לחשוב על שורת הערך.
רק בגלל שיש הרבה את הדעות האלה, וכבר הצלחתם כל כך, אני באמת חושב שאתם יכולים להכניס הרבה מאוד כסף, ופשוט לסגור את הסיפור הזה. לא צריך להפריט. זאת אומרת, יש כל כך הרבה גופים שהם ציבוריים, חברות ממשלתיות, והם לא הפסדיות. ואז אף אחד לא מדבר על בוא נפריט אותם, כי הם עובדים טוב ולא עולים למשלם המיסים. אז זה פשוט ככה, אבל אתה יודע, קטונתי. ויש פה עוד הרבה פרגון, מלא פרגון. אני חושב שזה אחד הדברים הכי מדהימים. זאת אומרת, אני לא יכול לחשוב על הרבה מאוד מפעלים בארץ שקמו.
כן, אני יושב...
וכנגד כל הסיכויים הצלחתם, באמת, זה לא כל כך לא טריוויאלי.
תשמע, אני יושב לפעמים עם חברים, גם הקטע שאם אתה עובד בכאן, אז כולם בטוחים שאתה אחראי לכל. אני יושב עם חברים, שואלים אותי, מה אתה עושה? אני אומר, אני בדיגיטל של כאן. והם עפים עליי, וואי, ואתם שיחקת אותה שעשית את שיחה לשאלה, אני אומר לו, שיחה לשאלה זה חטיבת הטלוויזיה. וואי, ואיך שיחקת אותה עם עיניי? כאילו, הם ממש בטוחים שאנחנו עשינו את הכל. אתה תמיד מרגיש שאתה כאילו הגיבור של הערב, כשאתה יושב ואומר שאתה מכאן, כי יש באמת אהדה ציבורית אדירה, וזה כיף לא נורמלי.
כי מצליחים. זה כמו
מצליחים, נכון?
כמו כל קבוצת כדורגל שיודעת, או כדורסל. כשמצליחים, כל הקווים מתיישרים.
נכון.
וכל הקמטים מתיישרים, וכשלא, כל קמט הופך להיות דיון מטורף ומתפוצץ.
נכון.
רק צריך להמשיך להצליח, זה נורא קשה. יאללה, שלב ההמלצות. כל מה שבא לך, על מה בא לך להמליץ? לא חייב עוד בכאן, כן?
על מה בא לי להמליץ? קודם כל, הסדרה היורשים. אתה צופה?
יורשים, זה אפילו לא היורשים.
יורשים, נכון.
כן, זה סקסשן, זה נכון, ירושה נכון, בארצות
נכון,
הברית.
נכון, צודק.
מה זה צופה? אני מסיים ומוחא כפיים בסלון.
אני מטולטל, אני אתמול בלילה ראיתי את הפרק השלישי, ואני כולי מטולטל עדיין.
רק רציתי שזה ייגמר שם. וזה סימן לטלוויזיה הרבה הרבה טובה.
אז אני ממליץ על זה מאוד. אני ממליץ על הסרט הקאמבק של איתי אשר, זה כן שלנו, סרט של... איתי אשר יוצר דוקוטיים, יצא לתעד את מסע הבחירות של נתניהו בביביבה, זה זמין בכאן בוקס וביוטיוב.
וואלה, זה נשמע אחלה.
זה אחלה, ואנחנו מאוד מאוד מגיעים במוצר, זה היה איזשהו סרט דוקו דיגיטל, כלומר...
נתנו לכם גישה פנימה?
לא.
זה מבחוץ?
הוא לאורך כל הקמפיין רודף אחרים שיתנו לו גישה, והם לא נותנים לו, וזה יוצר סיטואציות מאוד מעניינות. באמת, איתי הוא גם סטורי טלר מכונן, מומלץ בחום.
כן, טופז ואורך בונקרים.
מה זה?
טופז ואורך
כן,
בונקרים.
הם בונקרים לגמרי, נכון?
הם טובים במה שהם עושים, והם בונקרים ממש.
ואני רוצה להמליץ על הספר של יאיר אגמון, על הספר על פרדות, אבל אני לא זוכר איך קוראים לו עכשיו.
יאיר אגמון, ספר פרדות, אני מצטער.
ספר פרדות, מומלץ וחום, ספר נהדר. ואני רוצה רגע להגיד עוד מילה, אם אפשר,
בטח.
אם יש לנו עוד כמה דקות.
יש.
כי תראה, דיברנו הרבה על המוצר ועל התאגיד בכלל. יש משהו מדהים ביצירת התוכן לדיגיטל. למה? בגלל שבסוף אתה הולך ומייצר תוכן עבור פלטפורמות סושיאל, שעד לפני כמה שנים אף אחד לא חשב שהן יהוו כזה משקל במה שיגדיר את התוכן. כאילו זה כבר לא רק האופן הפצה ואופן הכנסה לאתר, זה תוכן שעולה ספציפית לשם. אנחנו מוצאים את עצמנו, למשל, מפצחים מחדש את איך עושים תוכן של שתי דקות לוורטיקלי, וזה מאוד מעניין. אני לא מדבר על סגמנטציה מתוך היהודים באים, או מה שתגידו שחותכים קטע ומעלים, כן. אלא על ליצור תוכן
לא דריבטיב, זה לא נגזרת, אלא תוכן בפני עצמו. מקור קצר.
ולמצוא עכשיו איך לטפל מהצד זאת אומרת, מהצד שלנו, איך להתעסק בכל המשבר שיש פה, איך ליצור תוכן מאחד, איך לדבר, אמרנו מקודם על מורשת, אז על מורשת ועל פרשת השבוע. זה זכות מאוד גדולה ליצור תוכן כזה, שאתה אומר, הוא כל כך מגוון, ובאמת מופנה לכולם, ומטרתו לבוא כל הזמן בטוב, ולספר את הסיפור של החברה הישראלית, באמת ממקום אופטימי ולא ציני. וזהו.
מגניב, מגניב, מגניב. תודה רבה, רבה, רבה שבאת, אני ממש מעריך, ותמשיכו להפציץ.
תודה לך, תודה שזמנת.
ביי, ביי.
ביי.